אנחנו בפרק ב', עוד שכבר התקדמנו מזה, אבל נחזור שוב על מהתחלת התשובה שמתחילה במילים הוא פירוש דבר זה כמי שיש לו מעלה. זוכרות, הייתה פה שאלה שהלכה ונצברה במהלך הפרק וכשהתחלנו את התשובה, אבל בואו לפחות נתחיל מאיזה התחלה שאפשר להתחבר אליה. אז ממש באמצע הפרק, אחרי הגמרא במסכת סוכה, פחות מביא את הגמרא במסכת סוכה, ואחר כך הוא מתחיל פירוש דבר זה. בספרים הישנים זה בעמוד י"ג בשורה שמינית. אם צריך אני אמצא לכם. בסדר? כולם מצאו? בסדר? בסדר? טוב. אז אנחנו בעצם שאלנו שאלה, מראה שאל שאלה, למה קשה לעם ישראל כל כך לחשוף את הטבע שלו? הוא הביא מראה מסכת סוכה, שמראה באמת שיש פה עיקרון כזה. הגמרא במסכת סוכה אומרת שיצר הרע מניח את אומות העולם ומתגרה בישראל ומניח את אומות העולם ומתגרה בישראל ובתלמידי חכמים יותר מכולם. זאת אומרת, יש פה עיקרון כזה שבאמת יש איזה מצב כזה של פגיעת יצר הרע דווקא במי שיש לו מעלה, זאת אומרת בעם ישראל יותר מבאומות ותלמידי חכמים יותר מבשאר, ועל זה מקשה המהר"ל, ויש לשאול מפני מה הדבר הזה מתגרה באותו שיש לו מעלה, מה העיקרון פה? מה ההבנה? לכאורה היינו מצפים שיהיה הפוך. מי שיש לו יותר מעלה, אז הוא כבר הרבה יותר יכול לנצח את היצר הרע. איך זה קורה הפוך? מה פשר ההיגיון של הדבר הזה? וזה מה שהתחלנו לראות פעם שעברה, ובואו נחזור לזה משם. ופירוש דבר זה, כי מי שיש לו מעלה גדולה יותר ממשהו לשאר אדם, נחשב דבר זה כאילו יוצא מן הסדר והשיעור. ובשביל זה דבק בהם כוח אשר הוא מבטל מעלתם, אשר הוא חוץ מן השיעור המוגבל. ולכך ישראל אשר ירשו מעלה עליונה יוצא מחוץ לשיעור, דבק בהם כוח הרע הוא היצר אשר מוכן לבטל אותה מעלה עליונה, לפי שיוצא מעלתם משאר אדם. וכן תלמידי חכמים שיש להם עוד יותר מעלה, דבק בהם הכוח אשר הוא מוכן לבטל המעלה אשר אינה לשאר בני אדם. זאת אומרת, מה העיקרון פה? שאני חושב שפה עצרנו, שהמורה למען אומר על, כאשר יש מעלה, פירוש המעלה היא שיש פה איזה, או עם ישראל מול האומות, או אדם, תלמידי חכמים מול האחרים, אז יש פה מצב שבו יש מישהו שיש לו מעלה מחוץ לשיעור, או מחוץ לסדר. זאת אומרת, יש סדר בעולם, מה כמובן הסדר? לא הסדר, פה צריך להבחין, כי הרבה פעמים המהר"ל מדבר על הסדר של העולם בשביל כמה מובנים. יש סדר לעולם במובן של הקדוש ברוך הוא יצר סדר לעולם, נתן לכל דבר את החוקיות שלו. כאן אנחנו מדברים על המעלה של העולם, הסדר של העולם לפי מדרגתו כרגע. מה שאנחנו יכולים לקרוא הנורמה העולמית. מה כרגע המדרגה שבה העולם אחוז? בכל רגע נתון, בכל דור, בכל מצב, בכל שלב, העולם נתון במדרגה מסוימת, מדרגה מוסרית מסוימת. גם כל חברה יש בה איזה נורמה, נכון? זה נקרא בסוציולוגיה, כן? מצב הנורמטיבי, כן? עכשיו, המצב, הנורמה היא גם לפעמים משתנה, נכון? מה שהיה נחשב כנורמה, למשל, בעולם הצניעות לפני 200 שנה, לא נחשב נורמה היום, הדברים השתנו לגמרי. מה שנחשב נורמה בסוגיית המשפחה לא נחשב נורמה היום, אבל יש, בכל שלב יש נורמה מסוימת. מה כיום העולם או החברה שאתה נמצא בו מחשיב כדבר הנכון, כדבר הנורמטיבי, כדבר המקובל, כדבר ההגיוני. כל זה, כאילו, יש פה איזו מדרגה מסוימת. בלי קשר לשאלה אם זה נכון, זה לא נכון, זה, יש מדרגה נמוכה, יש מדרגה גבוהה, תלוי באיזה דור אתה נמצא, תלוי באיזה תקופה אתה נמצא. כן, תקופת ה... אנחנו נראה את זה באחד הפרקים הבאים במערל, כן, בתקופת השופטים. כן, היה זה מצב כזה שהמציאות הנורמלית כביכול הייתה עבודה זרה. זה היה כאילו, היה קשה מאוד לפרוץ את זה. כן? נורמה זה דבר שהוא כאילו כרגע נמצא בתוך האטמוספירה הציבורית בצורה מאוד מאוד חזקה. זה כרגע המציאות, העולם כרגע נמצא שם. החשיבה היא כזאת, דפוסי ההתנהגות הם כאלה, הנורמליות היא כזאת. זה המצב, כרגע זה הנקודה, כן? עכשיו, בתוך המצב הזה, בתוך הנורמה הזאת, יש פה מישהו שיש לו מעלה אחרת. יש לו איזו שאיפה אחרת. יש לו איזו שייכות לעולם אחר. באמת זה שייך אליו. הוא, כן, אם זה עם ישראל מול האומות, או אם זה תמיד חכם מול החברה שהוא נמצא בה, אז באמת נקודת החיים שלו, נקודת השאיפה שלו, נקודת הרצון שלו, נמצאת במקום אחר לגמרי מאשר הנורמה הציבורית. כן? הדבר הזה יוצר פער ויוצר מתח גדול, יוצר איזה התמודדות עצומה. כי כל אדם, כשהוא נמצא בתוך חברה מסוימת, נמצא בתוך מציאות מסוימת, שיש לה את ה... אבל הוא חלק מהמציאות הזו. הוא לא חי בפלנטה אחרת, הוא לא נמצא בצורה מנותקת. הוא חלק מהמציאות הזו, הוא חלק מהחיים האלה. החיים האלה נושמים בו גם כן. צורת החשיבה וצורת ה... מה החברה מעריכה, מה החברה לא מעריכה, כל זה הוא גם שייך לזה, הוא מריח לזה, הוא שייך לזה, הוא נושם את זה כמו כולם. ולהתנתק מהנורמה הציבורית, או להתנתק מה שנחשב רגיל ונורמלי, ולהגיד לא, אבל אני רוצה משהו אחר, אני שייך למשהו אחר, זה מאוד מאוד קשה. זה דבר, זה התמודדות עצומה. מצד אחד יש לה שייכות טבעית אל המדרגה האחרת, אל המעלה האחרת. לצאת מהסדר, הוא שייך למשהו אחר לגמרי, והוא גם מרגיש שהסדר הזה זה לא הנורמליות שלו, זה לא מדרגת החיים שלו, אבל כמה זה קשה לפרוץ את זה, זה קשה מאוד, זה אחד הדברים הכי קשים. אומר המהר"ל, זה בדיוק הכוח הזה שמגביל או מקשה על אותו אחד שיש לו מעלה. זה כוח כזה שהוא יודע שאם הוא הולך אחרי האמת שלו, הוא ישלם מחיר כבד של התנתקות מהנורמה הציבורית, באיזשהו מקום להפוך להיות outsider, להפוך להיות כזה משונה כזה, לא מקובל, לא שייך אל המציאות, לא נורמלי, כן? היום קוראים לזה משיחי, כן? זאת אומרת, הוא לא פה, הוא לא בחשיבה הרגילה. יש לו כל מיני מחשבות אחרות שלא מובנות, לא מקובלות, לא נחשבות כדבר שיש לו אחיזה, שיש לו ערך, כן? ואז יש פה התמודדות עצומה. האם ללכת באמת אחרי האמת שלי, אחרי המעלה שלי, וכן, לעוף איתה קדימה בלי חשבון יותר מדי, או להגיד, רגע, אבל אני חלק מהציבור פה, אני חלק מהמציאות, אני רוצה עכשיו לחשב כדבר כזה משונה, כזה לא נורמלי, זה לא קל, זה לא פשוט. אומר המהר"ל, זה בדיוק אותו כוח, זה היצרה פה. פה היצרה הוא הכל בתוכנו שאומר לנו, אלא, אין לי כוח להיות לא נורמלי, אין לי כוח, זה כוח מאוד מובן, מאוד חזק, מאוד מובן, כן? זאת אומרת, יש פה הגדרה מאוד ייחודית ליצר הטוב ויצר הרע. יש עוד הגדרות, כן? אבל ההגדרה פה היא שיצר הטוב זה להיות מי שאתה, להיות נאמן לאמת שלך. ויצר הרע זה להיות כמו כולם, כן? במובן השלילי של הדבר, כן? זאת אומרת, להיות כמו כולם בשעה שזה, אתה מוותר על מי שאתה. כי אתה רוצה להיות שייך לציבור, מציאות. כי זה טבעי, זה נורמלי, זה הגיוני. בסדר? ולכן, עם ישראל, ורואים את זה, אני חושב, בכל כך הרבה דורות, וגם בדור שלנו. גם כשעם ישראל רוצה לפרוץ קדימה, ומרגיש שהוא יודע את האמת, ורוצה את ארץ ישראל, ורוצה ירושלים, רוצה בית מקדש, רוצה... אבל בא נורמה ציבורית, באים מאות העולם, אומרים, מה פתאום, מה אתה... מה זה המחשבות האלה? תהיה כמו כולם, כן? קצצים לנו את הכנפיים, וזו התמודדות עצומה, כן? מה יגידו מאות העולם, מה יחשבו עלינו, כן? זה קושי גדול מאוד. כן, אני זוכר, הרב צבי יהודה מאוד התלהב מהרב הרב בר אילן, אני חושב, היה איזה דיון אני לא זוכר, אני לא מדייק בסיפור, היה איזה דיון אולי בכנסת, משהו, אז אמרו, טוב, אבל מה האום יגידו, מה הגויים יגידו, כאילו מה, אז הרבר אילן וככה, כמה בקרה, הוא מדבר על זה ביידיש, אום, שמום, כאילו, לא אכפת לנו מה הגויים יגידו, יש לנו את טבע, יש לנו את הרצונות שלנו, כאילו, אבל זה לא קל להגיד אום, שמום, כאילו להגיד, כל העולם שיקפוץ לי, אני יודע מי אני, ואני צריך אמון אדיר במי שאתה, כדי להתרומם לזה, כן? עכשיו, למה זה ככה בעצם? למה יש את המורכבות הזאת? כי זה חייב להיות ככה. כי בעצם, אם לא היינו באמת שייכים אל המציאות, אל העולם, אז גם לא היינו רלוונטיים אל העולם. זאת אומרת, עם ישראל הוא לב באיברים. הלב, יש בו כאילו שני צדדים. מצד אחד הוא איבר. הוא איבר כמו כל האיברים. ומצד שני, הוא איבר במדרגה אחרת. הוא חייב להיות ההופכיות הזאת, כן, שני הניגודים האלה, חייבים להיות בתוכו. כי אם הוא לא יהיה חלק מהאיברים, אז הוא לא יוכל לעזור להם, הוא לא יוכל להשפיע עליהם. אם הוא לא יהיה שונה, אז הוא גם לא יכול לעזור להם. נכון? זאת אומרת, הוא חייב להיות שונה, והוא חייב להיות חלק. כן? ובכלל, גם תלמידי חכמים בתוך הציבור, אותו דבר. אם אתה תתנתק לגמרי מהציבור, כן, מי צריך אותם, ולא אכפת לנו, וליצור איזה חומה, ולא, אז לא תוכל להשפיע. אתה לא שייך, אז אתה לא משפיע. כן? אתה בבונגר שלך, וגמרת עם המציאות, אז יכול להיות שלא תנזק, אבל גם לא תועיל. כן? ואיננו כי לקח אותו אלוקים, כן? אתה לא נמצא. אבל הקדוש ברוך הוא לא יצר אותנו ככה, ותלמידי חכמים, הם כן, הם חלק מהציבור. הם חלק מהציבור, אבל הם שונים. הם צריכים להיות שונים. הם לא יועילו אם הם לא יהיו שונים. הם לא יועילו אם הם ייכנסו לתוך אותה צורת חשיבה, וכל הנורמה הרגילה והנמוכה. מצד שני, הם גם לא יועילו אם הם מתנתקו. הם גם לא יועילו. הם לא יהיו רלוונטיים, לא יהיו בתוך הציבור. זו מורכבות שאנחנו חיים אותה ממש.
כי זה לא, כאילו, זה דווקא
מומי
לעבוד. אין
אל
שלכם
בעולם.
זה
אל
שלכם,
זה אל שלנו. לא. אם זה אל שלכם, זה אל שלנו, זה גם עבוד הזו. כל עוד אנחנו, יש הרבה אלים, אפשר לבחור ביניהם, לא משנה אם לאל שלנו קוראים אלוקים, זה גם עבוד הזו. העבודה זרה באיזשהו מקום היא הנורמלית. למה היא הנורמלית? כי היא משתייכת לכוחות שנמצאים פה, כאן ועכשיו, ואפשר להשתייך אליהם ככה. בוא נתרגם את זה לעולם שלנו, להשתייך למוזיקה, להשתייך לספורט, להשתייך ליופי, לכוח, לכסף, לשלטון. כל הדברים שהם כאן זמינים, עוצמתיים מאוד וזמינים כאן ועכשיו. וזה דבר נורמלי. למה זה נורמלי? כי זה נמצא פה, כאן ועכשיו. לבוא ולהשתייך למציאות שהיא עליונה כל כך, נשגבה כל כך, שהיא לא, אי אפשר למצוא אותה פה בשוק או בתקשורת, לא יודע מה. אפשר למצוא אותה רק בהתעלות מאוד מאוד אדירה, להשתייך אל המציאות העליונה הזאת ולשם להעלות את כל החיים. זה הדבר לא נורמלי. לא נורמלי כמובן, לא טבעי במובן הזורם של הדבר. צריך המון המון מאמץ, כן, כדי להשתייך למציאות עליונה ותאורה כזאת.
יש לו אמונה ודת, וכמו שהנוצרים
מאמינים באיזשהו משהו שהוא אמורפי
וזה, גם כאילו,
האומות,
לא יודעת, כאילו, לא מרגיש לי שהם
תוספות,
וכמוזר שאנחנו מאמינים
באמת. לא, הם יודעים שאנחנו מוזרים, כן? איך כתוב, לעג וכלס היינו בגולים, אנחנו אומרים את זה בתחנון של שנים וחמישים. זאת אומרת, יש איזה ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. ישנו עם אחד הזה, האומות כולם מרגישות את זה, משהו עכשיו. האחד הזה זה לטובה או לרעה. זאת אומרת, היום ברוך השם, כבר, כן, מדינת ישראל עם כל מה שהיא מצליחה, כולם כבר מבינים שזה ישנו עם אחד במובן החיובי. אבל זה תמיד יהיה עם אחד. בדרך כלל זה יהיה עם אחד במובן השלילי. כאילו. זאת אומרת, הם משונים, ודתי המין לך אינם עושים. ואז יש פה איזה משהו, תמיד תפיסה אחרת. זה אינסטינקט כזה, שהוא אומר מה שקולט, שמשהו במוסריות של עם ישראל, משהו בשאיפת החיים, הוא לגמרי בסגנון אחר. זה לא להשאיר את החיים בתומתם ולהשתייך לאיזה דת או איזה כוח רוחני שנותן לך עוצמה, אלא יש פה שאיפה ומהפכה לעולם אחר. וזה מה שהם שונאים, הר סיני, שמשם ירדה שנאה מאומות העולם בישראל. הם מבינים שיש פה ניגודיות עמוקה, זה לא דת א', דת ב', דת ג', לא. יש הרבה דתות ויש עם ישראל. כן? אומות העולם מרגישים וזה טוב מאוד. אנחנו, פה המהר"ל יותר מדבר על הדילמה בתוכנו, אנחנו מרגישים ולא מרגישים, זאת אומרת מרגישים, אבל לפעמים היינו מעדיפים לא להיות כאלה משמע. כן, פטר מה, מהגיבנת ואף של היהודים, ולהיות ככל העמים בעם ישראל. כן? כי זה קשה לשאת את מסע המשונות הזאת לאורך כל השנים, לחתיכת קושי עצום, שילמנו עליו הרבה מחירים של פוגרומים, של סינת וסילבר. כן, לפעמים, כאילו, המקום הקטן שבנו אומר, חלס, בוא נהיה כמו כולם. כן. בסדר? אז זה מצד אומות העולם, וזה מצד עם ישראל. אתה מערל פה, מצד עם ישראל, איזה דילמה זה יוצר בנו. כן? האם להיות מי שאנחנו, ולחפש את המיוחדות הזו, ולחפש את המעלה הזאת, ולהתמסר אליה, ולהגיד, לא אכפת לנו, הוא משמו, מה יגידו, מה לא יגידו, מה יחשבו, מה לא יחשבו. נהיה אמיתיים, נהיה כנים. או, זה קשה. כאילו, אם זה לא היה, כמו שאמרנו, אם הלב לא היה קשור לאיברים, אולי נפגע מהם, נכון? לכן להגיד ביום כיפור מה אנחנו עושים, אנחנו משליחים את כל העבירות על השעיר המשתלח שמבטא את אומות העולם. זאת הקשר שלנו לאומות העולם, הוא זה שפוגע בנו. אם לא היה לנו את הקשר לאומות העולם, לא היה לנו את היצר הרע הזה. היה לנו רק יצר הטוב, היינו עפים ממי שאנחנו. אבל ברגע שיש לנו קשר לאומות העולם, כלומר, הקשר לנורמה העולמית, אז זה מחיר מבחינתנו. גם מחיר של שנאה, גם מחיר של השפעה שזה נותן לנו. אבל זה חייב להיות ככה. למה זה חייב להיות ככה? כי אם לא היינו קשורים אליהם, לא יכולים להשפיע עליהם. נכון? זאת אומרת, באופן הזה, אם בעזרת השם, כשבעזרת השם, אנחנו נתרומם ממי שאנחנו, ולא נתחשב במה שנחשב הנורמה העולמית, אלא נבנה נורמה עצמית שלנו, לפי הבריאות האמיתית והתאורה של עם ישראל, בעזרת השם, מה יקרה לאט לאט? הפוך, במקום שהנורמה לא תשפיל אותנו, הלב, ככל שיותר חזק, הוא יקרין על כל האיברים, וייצור נורמה חדשה בכל העולם. בסדר? זאת אומרת, זה מה שאמור להיות. זאת אומרת, יש פה איזה קשר שלפעמים הוא מרעיד אותנו, וזאת אומרת, שאיפה היא שאנחנו כל כך נאמנים ממי שאנחנו, שלאט לאט אומות העולם יבואו ויגידו, וואו, רוצים להיות שם. כן?
כשעם ישראל נמצא משל במדבר ואין מסביבו נגדות אחרות, אז מה, הוא לא חותם? כאילו,
זה נכון, הוא חותם, אבל באמת שם, דור המדבר, צד אחד, זה נחשב דור, כן, זכרתי החסד ממורייך, לכתך הרי במדבר, נחשב דור מאוד, החוסר המגע עם אומות העולם כן נתן לנו איזו רוממות אדירה, יכולת לחיות בענן, זה לא חיים פיזיים, אלא זה מה שעם ישראל חי שם, מדרגה ניסית לגמרי, באמת הוא לא חי את הספירה הרגילה. שם באמת בירורי דור המדבר יותר קשורים לבירורים העצמיים שלנו, כן, לברמה יחס לכוח, כן, שנאת חינם, כוח, יש לנו סיבוכים גם שלנו, זה נכון. לכן אמרתי, פה זה אחד מסוגי היצרה, זה נכון, יש לנו גם יצרה של למשל, של שנאת חינם, של בירור הכוחות השונים בעם ישראל, בירור היחס למשה ואהרון, בירור היחס לארץ ישראל, כן, חטא המרגלים, יש לנו בירורים עצמיים שלנו. כן. אבל יש, בהחלט, כן, זה אולי ככה המאפיינים של נפילות דור המדבר מול נפילות הדור של ארץ ישראל, כן, יהושע, השופטים, מלכים, כן, שזה כבר שמה מאוד מאוד בולט, כן, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען שאתם הולכים אליה לא תעשו. כן, ההקרנה של עבודה זרה התחילה רק כשבאנו פה לשכונה עם כל החבר'ה. כן, אז זה סוג היצר שפה, שאלה אנחנו פה בתוך הדבר הזה. הדבר הזה הוא כמובן, כשמרן מדבר על תלמידי חכמים מולה, קשור מאוד לסוגיה גם שלנו היום, כן, שאדם נמצא בחברה שהיא חורטת לדגלה, כל מיני אידיאלים, שהם מאוד מאוד שונים מהשיח הציבורי. כל עוד אנחנו בתוך המנותקים יחסית, כן, יושבים לנו במדרשה, יושבים לנו בישיבות, יושבים לנו באיזה, אז יחסית עוד יותר פשוט, כן, אבל זאת השם, יוצאים לחיים, באוניברסיטה, ויוצאת לא יודע מה, למפגשי חברה, או פתאום אתה שומע את השיח הציבורי, ואיך אני עכשיו לא מצד אחד לא בא בגישה שמתנתקת או מתנשאת, מצד שני לא מוותר כאילו זה על מי שאני, כן? זה קשה מאוד. זה בדיוק המורכבות שאלה על מה מדבר, כן. שאז היצר אומר לי, טוב, כן. אם כולם אומרים ככה, מדברים ככה, מה אני צריך להתחיל להיות המשונה, להתחיל להגיד לא, ככה, זה אחרת. קשה, מורכב. אבל זה בדיוק הנקודה. זה יצר מאוד מאוד הגיוני ומובן. אבל הוא בסוף מוותר על כל המעלה, כן. יצר של אנשים גדולים שיש להם מעלה והם צריכים להיות נאמנים אליה, גם כשהם שייכים לציבור. בסדר? יפה. אוקיי. ודבר זה, טוב? ודבר זה תמצא מבואר. כי השטן הוא היצר הרע, היה מתגרה בישראל, כאשר קנו ישראל המעלה העליונה. שימו לב עכשיו לאיזה סוגיה מהר"ן מחבר אותנו, כן, בתורה. השטן הוא היצר רע, דווקא מתי הוא מתגרה בישראל? כשקנו המעלה העליונה. והוא כאשר הוציא השם יתברך את ישראל ממצרים, ונתן להם התורה. ובזה קנו ישראל המעלה על הכל. עד שהכתוב אמר עליהם, אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותו. וזה נאמר בשעה שקיבלו ישראל את התורה, שהיו ישראל במעלה יותר עליונה. והוא יוצא מן גדר שאר אדם, וידבק בהם הכוח המוכן לבטל דבר שהוא יוצא מן הגדר. ולכך באותה שעה שקיבלו התורה, שהיה מעלתם על הכל, יצא החטא לפועל, לא קודם ולא אחר נתינת התורה. איזה סוגיה מסביר לנו פה מהר"ל? חטא העגל. ממש אמרת פה, מתוך הסוגיה שלמדנו, נותן לנו פה עכשיו ביאור לחטא העגל, סוגיית חטא העגל. וסוגיית חטא העגל היא באמת מאוד מאוד קשה. איך יכול להיות שדווקא בזמן שבו אנחנו נמצאים בשיא המדרגה שלנו, דווקא שמה קורית הנפילה הכי גדולה. שחז"ל אומרים, עלובה קלה, המזנה בתוך חופתה. זה לא הגיוני, זה לא, עכשיו את מתחתנת, איך את מזנה בתוך חופתך? זה לא יודע, עברו כמה שנים, יהיה איזה ירידה. ממש ברגעים האלה, לפני קראנו בדיוק עכשיו יתרו במשפטים, נעשה ונשמע, כל הרוממות הזאת, אז מה, איך זה יכול שזה קורה כל כך בסמירות? אומר המהר"ל, דווקא, דווקא בגלל הרוממות. בסדר? ככה הוא מסביר עכשיו את הסוגיה. למה? כי מה קרה לנו במעמד הר סיני? מעמד הר סיני, פתאום ישראל התרומם למעלה כזאת עצומה, שפתאום הוא תפס לאן הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, לאיזה רוממות, איך כתוב בפסוק שהוא מביא בתהילים? אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. שמה, כן, כל עם ישראל מקבל מדרגת נבואה של שמיעה, ישירה מפי הקדוש ברוך הוא אנוכי ולא יהיה לך. פרחה נשמתם, מציאות כזאת שאי אפשר בכלל לתאר את הרוממות שלה. ודווקא זה, שאם עכשיו במעלה היא יותר עליונה, הם מבינים כמה זה יוצא מגדר שאר האדם. אנחנו עם לא נורמלי, ממש לא נורמלי, לא בשום קנה מידה. מצד אחד זה כל כך אדיר, וזה כל כך עליון, וזה כל כך מושך את עם ישראל. מצד שני זה כל כך מפחיד. זה כל כך לא... איך נחזיק מעמד בצורה כזאת? מה אנחנו? אנחנו סך הכל בני אדם. אנחנו לא רק בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו גם בני אדם. אנחנו שייכים פה למשפחת העמים. אנחנו שייכים פה לטבע האנושי. איך יכול להיות? מה, אנחנו נהיה מלאכים? אנחנו נהיה כל כך שונים ומשונים, כל כך נחיה בכזאת סתירה למצב העולם? זה פחד פחדים. כן? זה כמו, לא יודע מה, זה מישהו ש... היה באיזה מציאות, באיזה חברה, באיזה, לא יודע מה, באיזה בחלקה, בצבא, לא יודע מה, פתאום עכשיו, שולחים אותו עכשיו להיות משהו אחר לגמרי, בוא אתה תהיה, אתה תכף, וואו, בחרו בי, איזה, אתה יודע מה, אבל אני כמו כולם, איך זה, איך אני יכול, עם כולם פה, איך אני יכול להיות במקום כל כך שונה? אז זה יוצר אותה נקודה של המעלה האדירה של הר סיני, ואתה אומר, אבל, זה לא רק שזה לא סותר, זה מסביר. כאילו, כשאתה, מין, אהבה שנאה כזאת, לרוממות של עצמנו, כן? מצד אחד, וואו, איזה נשגבות, שאם ישראל נעשה ונשמע, וזה שתי הנקודות האמיתיות. את זה היצר הטוב אומר, זה היצר רע אומר. היצר הטוב אומר, נעשה ונשמע. אנחנו רוצים להיות כאלה גדולים, רוצים להיות כאלה תיאורים, רוצים להיות כאלה עליונים, בני עליון כולכם. אבל היצר אומר, מה שייך? מי מסוגל להחזיק מעמד דבר כזה? אנחנו בני אדם. אנחנו בשר ואדם, אנחנו כמו כולם. אנשים נורמליים, רגילים, בסדר, תן איזה מצווה שתיים, זה משהו ככה בגבול להשב המצווה בנוח, אפשר להסתדר, מה עכשיו כזאת רוממות? לא שייך, לא אפשרי, לא נורמלי, לא בלתי אפשרי. כי אנחנו פה, בתוך העולם, אנחנו בני אדם. אז זה בדיוק אמר, אומר, זה מה שמסביר, זה כאילו שייכות ובריחה, בו זמנית, כן? הוא לא יודע מה, כאילו, קלה ש... מצד אחד משהו בתוכה רוצה לגשת לך לחופה, משהו אחר רוצה לברוח, כן, בו זמנית, כן. גם הרצון וגם הפחד, וזה לא רק שזה לא סותר, זה אי גופה. זאת אומרת, הרוממות האדירה שפתאום נחשפנו אליה, היא גם מושכת וגם מפחידה מאוד. אתה יודע?
זה
כמו
שאמר,
הרב חושב
את
זה,
את
הגל
האחד בכל.
לא, יכול להיות שהיינו יכולים להתגבר על הפחדים האלה, כן? ולהגיד, כן, זה יצר לנו עד כדי שנתגבר עליו, כדי שנגיד לעצמנו, כן, אם זאת האמת שלנו, אז אנחנו נלך עליה, ואנחנו כן, אנחנו לא בשר ודם רגילים, אנחנו נרים את כל העולם לשם, יכול להיות שאם היינו זוכים, אז כן. זה היה אחרת.
זה יכול להיות גם מסוכן,
זה לגמרי הגיוני שאני נופל, רק זה לא נתן לזה לגיטימציה. זאת אומרת, כמו שאמרנו עכשיו, זה לא חטא הגל, לא היה חייב לקרות. זאת אומרת, זה הגיוני שחטא הגל קורה. יצרה זה לא משהו לא הגיוני, זה משהו מאוד הגיוני. אבל ההגיוני הזה לא נותן לזה לגיטימציה. אנחנו נועדנו כדי להתגבר ולהיות גיבורים, להיות, להביא לעולם. כי ההגיוני הזה הוא נמוך, הוא בסוף מוריד ומשפיל ומטמא את העולם. וזה, אם בחור בשיא הציסה היצרית שלו הוא עכשיו נופל בעריות, זה הגיוני או לא הגיוני? הכי הגיוני שבעולם, נכון? אבל יחד עם זה אתה אומר לו, כן, אבל זה לא מתאים לך, משפיל אותך. האמת שלך נמצא במקום הרבה יותר גדול, בוא נעזור לך, להתרומם. זאת אומרת, אם אני לא אבין אותו, אני באמת, אני שוגע כאילו. להפוך את יצרה להיות איזה דבר כזה לא מובן, לא הפוך, אנחנו מזלזלים ביצרה. מה שהמהר"ל אומר לנו פה שיצרה זה דבר מאוד, מאוד מובן, מאוד טבעי. ויחד עם זה מאוד משפיל ומאוד נמוך, ולא אנחנו. וזה התמודדות, לכן התמודדות לא היה התמודדות כזאת מדבר. יש פה שני חלקים מאוד מאוד טבעיים בנו, כן? הנאמנות לאמת הפנימית, יחד עם עם הרצון, כן, לוותר לעצמנו ולהיות בציבור, בנורמה העולמית, לזרום עם המציאות. כן? בסדר? אז אני נותן ביאור אנשים מאוד, מאוד מובן, מאוד חזק לסוגיה הזאת של חטא העגל, ואמר עכשיו ייכנס אליה אפילו קצת, קצת יותר, כן, דרך מדרש. טוב, אז בואו נראה. כן. מה? טוב, זה באמת העבודה של חיים. זה קודם כל, אני חושב שזה קודם, בשני שלבים. לפעמים באמת בשביל היכולת להיות, כמו שאמרנו, לצאת לציבור ולהיות חלק, ויחד עם זה להיות נאמן לעצמיות ולהיות שונה, קודם כל צריך התמאה מאוד גדולה של העצמיות שלנו. נכון? זאת אומרת, אם אנחנו כן, עבדנו, לכן מה שאנחנו עושים בעצם בשנה הזאת, נכון? למה הולכים למדרשה לפני החיים או לישיבה לפני החיים? כי באמת, גם מי ש... סך הכל הייתי דתייה לפני כן, נאמנתי לפני כן, נכון? אבל בגלל שאנחנו יודעים שהנורמה הציבורית היא כל כך חזקה, וזה יהיה תמים לחשוב שהיא לא משפיעה, שהיא לא... היא כל כך עוצמתית בהשפעה שלה. קשה מאוד להיות בחברה ושלא יחלחלו צורות החשיבה בנורמות, מה נחשב נורמלי, מה נחשב צנוע, מה נחשב יפה, מה נחשב לא יודע, המון המון סוגיות שצריך המון המון נטיעה במי שאנחנו בגודל, בצורה הכי גדולה וטהורה, כדי להיות מסוגל אחר כך לחזור אל הציבור, אל החיים, ולאחוז בשני הדברים, בשייכות לציבור מצד אחד, שייכות לאמת ולנאמנות לעצמנו, כן? וזה גם דבר שכל מה צריך לבדוק אותו, אני רוצה להיות בערנות כזאת, כן? אם אני מרגישה שזה מתחספס, אז אני צריכה לחשוב טוב, איך אני חוזרת לזה, איך אני מחזירה את עצמי לנאמנות הזאת, כן? יוצר את השייכות הפנימית לעולם הקודש. הרבה חשיבה, זה גם כמובן, וגם כל אחד במסע שלו, כן? מה מתאים לו, כמה לצאת, כמה להיות בתוך הציבור, כמה לשמור, כמה... העיקרון, כל הזמן לדעת שזה היצר הטוב שלנו. זאת אומרת, הנאמנות לעצמנו, ולעצמנו הכוונה לעצמנו הישראלי, לעצמנו התורה מחברת אותנו אליו, היא הדבר שהוא היקר ביותר, שעליו אי אפשר לוותר. ומעכשיו צריך להיות השיקולים, כן? איך, כמה אני צריכה לעבוד על זה, ואיך, איפה לגור ואיפה להיות, האם אני מושפעת, לא מושפעת, איך? כן, לווסת את זה נכון במהלך החיים. אבל יש דברים שלא מוותרים עליהם. כן, אם ניתן איש כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה אתה מוותר על האמת שלך? יש דברים שאי אפשר לוותר עליהם. ומכאן ואילך צריך לעשות את החשבונות, נכון? איך בונים את זה בכל שלב בחיים. בסדר? אז אנחנו נכנסים עכשיו לתוך מדרש מאוד מאוד מיוחד. והמהר"ל ככה מסביר אותו בשלבי שלבים. שוב, בסוגיה של חטא העגל, לאור ההסבר העמוק שהמהר"ל נתן לנו על הקושי הזה של עם ישראל, כן? משיכה אל הגודל מול הפחד ממנו. ובירושלמית יש כללים. רב שמואל בר נחמני אמר. כן? אז עכשיו מדרש במסכת שקלים בירושלמי. אומר רב שמואל בר נחמני, הלוחות אורכן וו טפחים ורוחבן וו טפחים. הלוחות, כן, בניגוד לציורים שמקורם לא בעם ישראל, שעושים את הלוחות בצורה עגולה, כן, זה מיכאל אנג'לו, זה לא עם ישראל. עם ישראל יודע שהלוחות היו מרובעות, כן? לא כמו בציורים. אורכן וו טפחים ורוחבן וו טפחים. עכשיו, אומר המדרש ככה, והיה משה תופס בטפחיים, והקדוש ברוך הוא בטפחיים, וטפחיים רווח באמצע. אז פה ממש, כאילו המצלמה של המדרש עכשיו מתמקדת ברגע מסירת התורה. איך זה היה? כמובן הכל, אומרת המראה יעשה להפשטה גדולה, כן, זה לא, קדוש ברוך הוא, זה ציור מאוד מעניין, כן, הלוחות הם בדיוק שישה טפחים, מתוכם הקדוש ברוך הוא אוחז בשתי טפחים בצד אחד, ומשה רבנו אוחז בשתי טפחים בצד השני. זה הציור, כן? עכשיו, זה ממש הרגע של המסירה. זה כמו שהצלמים אוהבים לצלם את הרגע של מסירת הטבעת, נכון? הרגע של אז פה המדרש מצייר את רגע המסירה של התורה. הקדוש ברוך הוא אוחז בטפחיים, משה אוחז בטפחיים, וטפחיים רווח באמצע. יש באמצע, המדרש שכאילו חשוב לתאר את זה, שבאמצע יש שני טפחיים, יש שני טפחים שאף אחד לא אוחז בהם. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, מלכת העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן. גברו ידיו של משה וחטפן. הוא שהקדוש ברוך הוא משבחו לכל היד החזקה. יהיה שלמה לידה דגברה על ימינה. מדרש פילי פלאים. זה מדרש או שאתה לומד אותו עם המהר"ל, או שאתה יוצא... אתה עוזב את העסק. כן, הקדוש ברוך הוא מחזיק בצד אחד, משה רבנו בצד שני, כן? הקדוש ברוך הוא בא למסור לו את התורה. באותו רגע, עם ישראל למטה, כן? זאת אומרת, יש פה שני מוקדים, כן? כתבנו בשמיים וכתבנו בארץ. אז בכתבנו בשמיים הוא מדווח על הרגע של מסירת התורה. עכשיו למטה בארץ, עם ישראל עכשיו עושה חטא העגל. הקדוש ברוך הוא מסתכל, אנחנו עושים חטא העגל? אז הוא מתחרט, הוא רוצה למשוך חזרת הלוחות. אבל משה רבנו לא פרייר, מחזיק חזק. עכשיו קרב משיכות. מי מנצח? משה רבנו, נצח את הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. יפה פלאות. כן? גברו ידיו של משה וחטפן. הוא שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משבח אותו. כן? הקדוש ברוך הוא משבחו לכל היד החזקה. אמר למשה, יש לו יד חזקה. כן? יש לה מה? יש שלום ליד הדגברה על ימינה. ליד שגברה על הימין. על איזה ימין? של הקדוש ברוך הוא. יפה? פילי פלאות. ממש... מסוג המדרשים שמחייבים אותך כן, להתבונן ולהבין שכל עולם המדרשים הוא תמיד כזה, שהוא כן, נותן ציורים כמובן מאוד מאוד מוגשמים לעולמות רוחניים, כן, ואסור להשאיר את המדרשים בעובדה החיצוני, ואין קצת המהר"ל, המהר"ל זה המומחיות שלו, כן, העמקה במדרשי חז"ל. מה הציור הזה בא לבטא? הוא מחזיק בשתי טפחים, הוא מחזיק בשתי טפחים, שתי טפחים באמצע, אז כזה הוא מתחרט, רוצה לחטוף, משה רבנו ינצח אותו. כן, מעניין. בסדר? אז זה המדרש. בואו נראה עכשיו, איך אמרה לאט לאט מבאר את הדברים. ובדבר זה באו לבאר לך. כי אותה שעה היו מוכן לחטא, כאשר ניתנה להם התורה דווקא. ולפי הסברה, היה ראוי בהפך זה. לכאורה זה לא הגיוני. כי בשעה שניתנה התורה, היה ראוי שיהיו יותר צדיקים. ובאותה שעה באו לידי חטא גדול, כן? לכאורה מסברה פשוטה לא מובן, כמו שאמרנו. איך בשעה כזאת כל כך אדירה עם ישראל מגיע לחטא כזה גדול? וכל זה מפני כי השטן הוא היצר הרע. היה מתגרה בישראל בשביל אותה מעלה שקנו ישראל באותה שעה שאין למעלה מזה. כל המדרשים שמתארים, איך עם ישראל סופר את השעות ומתבלבל וזה, ואז הוא חודם. מה זה, תירוצים כאלה? אתם נמצאים בשעה הכי גדולה, תחכו עוד כמה שעות, הכל. השטן פה זה כוח, וכוח רוחני שעם ישראל נאבק מולו, כוח אדיר שנמצא בנפשות, שככל שמשה רבנו למעלה יותר מתעלה, ככה עם ישראל יותר משקשק, מת מפחד. רוצה, לא רוצה, רוצה, לא רוצה. זה השטן, זה יצר הרע שמתגרה בישראל, אומר להם, תראו לאן משה רבנו עולה, 40 יום הוא כבר לא אוכל, אתם מבינים? הנציג שלכם הפך למלאך, זאת אומרת, עוד שנייה כולכם הופכים להיות עם של מלאכים. אתם מסוגלים לזה? אתם שייכים לזה? כן. לא, רוצים, מפחדים. זה ההתמודדות העצמה שהמשרד נמצא בתוכו. זה הכל שהשטן מתגרה בהם. יש מאבק פנימי בתוך הנפש. למה? דווקא בגלל המעלה העצומה הזאת, היא כל כך מפחידה. הם מתעלים למעלה שאין למעלה מזה, הם מבינים טוב מאוד. בכל שמשה רבנו נמצא שם 40 יום עם ישראל למטה, הוא גם מתעלה ביחד איתו, הוא הולך ומסתגב, הוא גם מבין מה זה, 40 לילה, הוא נכנס לתוך האש, הכוזרי אומר, נכנס לתוך האש, לא נשרף, לא אוכל, לא שותה. והוא הנציג שלנו, הוא מורה לנו לאן, איזה רוממות עם ישראל שייך. זה מעלה כזו מפחידה. אז זה מסביר מצד אחד את הנשיכה, מצד שני את הפחד הגדול שעם ישראל אוחז בו. זה נקרא יצר הרע. ולכך אמר, אוקיי, אז קודם כל, זו הנקודה הראשונה. למה קורה בו זמנית? עכשיו, הציור של המדרש. ולכך אמר, כי הלוחות היו תפחיים ביד של הקדוש ברוך הוא, ותפחיים ביד של משה, ותפחיים רווח באמצע. מה הסבר הדבר? ודבר זהו, החיבור הגמור והדיבוק הגמור שיש לישראל עם הקדוש ברוך הוא. דווקא הציור הזה של האחיזה הזאת מבטא מה זה תורה. תורה עניינה החיבור הגמור בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. שהוא אפשרי רק על ידי ומכוח התורה. זה התורה. זאת אומרת, הרגע הזה שבו גם הקדוש ברוך הוא אוחז וגם משה אוחז. והתורה באמצע, כדבר שמחבר, זה המהות של כל התורה. זה ציור מדרשי חיצוני שבא לתאר לנו מה זה התורה. אתה אוחז בתורה, ואת אוחזת בתורה, תדעי לך, הקדוש ברוך הוא אוחז למעלה בצד השני. והתורה יוצרת חיבור ודיבוק גמור שאין כמוהו. זה המדרש בא לומר. זה הרגע הראשון של קבלת התורה מבטא לדורות מה זה תורה, מה עניינה של תורה. האם תורה זה ספר חוקים, זה ספר מוסר? תורה זה חיבור ודיבוק גמור, שייכות עצומה שאין כדוגמתה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זה הציור הזה. אנחנו אוחזים בתורה, הקדוש ברוך הוא אוחז בצד השני. והתורה מחברת. כי על ידי התורה יש לישראל דבקות אל הקדוש ברוך הוא. ואילו עדיין לא ניתנו הלוחות, אם המדרש היה מתאר רגע אחד קודם, שהלוחות הם עדיין אצל הקדוש ברוך הוא, הרי אין כאן חיבור. כמעט שלא ניתנו עדיין הלוחות, ואין לישראל עדיין החיבור. ואם כבר ניתנו הלוחות, שזה כבר אצל משה, הרי כבר ניתנו הלוחות, ואין כאן דבקות של השם יתברך, עיקר דבקות, כאשר נותן להם, בזה מתחבר להם. לכן אנחנו מברכים בברכת התורה, ברוך אתה השם, נותן התורה, נותן כרגע. זה לא היה, זה לא הרגע ש... אלא זה הרגע הזה של הנתינה, זה נקודת המוצא התמידית של התורה. התורה היא נתינה, מתן תורה, יש פה מתנה. כן, מתנה הנמסרת, כל רגע ורגע שאנחנו חוזרים בתורה, אנחנו יונקים מהמתנה, מקבלים את המתנה, מתקשרים לריבונו של עולם כל רגע ורגע. לכן המדרש לא רוצה לתאר את משה יורד עם הלוחות, והוא לא רוצה לתאר את הלוחות שלפני, הוא רוצה לתאר את הרגע הזה ולהגיד לנו, זה תורה. זה תורה, הדבקות הזאת. כי כאשר נותן להם, בזה מתחבר להם. זה הדרך של הקדוש ברוך הוא לחבר את האלוקי עם האנושי, דרך התורה, דרך הנתינה של עצמו. איך כתוב בראשי תיבות, נוטריקון, חז"ל אומרים, המילה אנוכי, המילה הראשונה של עשרת הדיברות, אנוכי, נוטריקון של המילים. אנא נפשית כתבית יהבית. אנא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נפשי, את נפשי כביכול, כתבית, כתבתי יהבית ונתתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני כתבתי לכם את עצמי ונתתי לכם. זאת אומרת, אני מעביר לכם את עצמותי דרך הכתיבה הזאת, דרך הנתינה הזאת. זה אנוכי, אנא נפשית, תבית יהבית. אז אמרנו מהר"ל, זה העניין. כאשר נותן להם, מתחבר להם. הוא מתחבר אלינו דרך התורה. אבל כאשר היו תפחיים ביד הקדוש ברוך הוא, ותפחיים ביד משה, שמקבל התורה לישראל, בתפחיים חלק, זהו החיבור הגמור. למה? למה צריך שיהיה גם תפחיים חלק? עד עכשיו הסברנו למה המדרש מתאר את האחיזה ההדדית, נכון? שבעצם זה תורה. תורה זה דבקות באשר. אבל למה באופן הזה שצריך להיות שהוא אוחז והוא אוחז ויש תפחיים חלק? מה? הלוחות כולם זה שיש תפחים. נכון? לכאורה החיבור הכי גמור היה אם זה אוחז שלוש וזה אוחז שלוש. נכון? זה היה ממש מראה אחיזה משותפת. אבל המדרש לא מתאר ככה. למה? כן? למה המדרש מתאר, ורואים כמה שזה עקרוני לא לתאר את זה, כנראה שזה משמעותי. זה טפחיים, וזה טפחיים, יש טפחיים באמצע חלק. אז אומר אמרה למה? אומר אמרה דווקא זה מבטא חיבור, חיבור עוד יותר גמור. למה? אומר כך, כי אלו שני טפחיים, חלק, אשר ביניהם, משותף בו הנותן והמקבל יחד. הטפחיים האלה מבטאים את השיתוף הכי גדול. עכשיו פה אמרה בצורה ממש נפלאה, לוקח אותנו מהמדרש הזה למשנה במסכת בבא מציע, שבכלל עוסקת בדיני מציעה, בוויכוח בין שני אנשים על טלית, שניים אוחזים בטלית. והמהר"ל לומד משם יסוד לסוגיה שלנו, בואו נראה. כך קיימה לנו, כך כתוב לנו, מסכת בבא מציע, שניים אוחזים בטלית. טלית, הכוונה איזה בגד, שהם רבים, מי מצא אותו קודם, של מי הבגד הזה, של מי הטלית הזו. שניהם אוחזים. והם באים לבית דין. זה הרבה דין לא יודע. אין לו עדים, אין לו שום אינדיקציות. הם שניהם מחזיקים באיזה בגד, איזה סמיכה, איזה לא יודע מה. מה כתוב? זה נותן עד מקום שידו מגעת, וזה נותן עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקים אותו שביניהם כאילו הם שותפים. וזהו החיבור, השיתוף הגמור. אז יש כלל כזה שאנחנו משתמשים בו בדיני ספקות, שאנחנו לא יודעים להכריע את האמת, אנחנו משתמשים בכלל שנקרא מוסים לחברו עליו הראיה, ולכן אנחנו, נקודת המוצא שלנו, שמה שכבר נמצא אצל מישהו, אין לנו יכולת לקחת אותו, אלא אם כן יש לנו כבר ברור, יש לנו ראיה של עדים. אבל פה אין עדים. לכן, מצד אחד, כל מה שיש לו כבר ביד, את חלק הטלית שהוא מחזיק ביד, זה נחשב שלו. וחלק הטלית שהשני מחזיק ביד, זה נחשב שלו. אבל יש פה את המרכז של הטלית שאף אחד לא מחזיק. במרכז הזה שני נחשבים משותפים. אז בעצם את המרכז של הטלית אנחנו נדון כשותפים ונחצה אותו, כל אחד יקבל, לא נחצה אותו פיזית, אלא נעשה הערכה ונתן לכל אחד את ה... זאת אומרת, מה שכל אחד מחזיק, הוא מוחזק בזה, הוא מוחזק, יש לנו את הכלל, אי אפשר רוצים לנו בלי ראייה, זה שלו כרגע. לא כי אנחנו יודעים, אלא כי כרגע הוא מוחזק, זה כרגע נחשב שלו. החלק שבאמצע, אין לנו פה אינדיקציה, טוב, אז זה נחשב שזה של שניהם, הם נחשבים שותפים במרכז הטלית. וזהו החיבור, השיתוף הגמור. זאת אומרת, אומר המהר"ל, אז גם בציור שלנו, הטפחיים שמשה רבנו מחזיק, זה, עוד מעט נראה, מה זה מבטא, אבל זה צד של משה בתורה. והטפחיים שהקדוש ברוך הוא מחזיק, זה צד של הקדוש ברוך הוא בתורה. אבל יש צד בתורה שיוצר בין משה לבין הקדוש ברוך הוא שותפות. זה הטפחיים שבאמצע. הם לא שלו לבד, הם לא שלו לבד. הם ביטוי לזה שעם ישראל והקדוש ברוך הוא הופכים להיות שותפים, הופכים להיות ממש מאוחדים. דווקא הטפחיים באמצע מבטאים, כאילו המעמד המשפטי של הטפחיים באמצע, זה, כן, אם היינו עושים כאילו מין בירור משפטי כזה, אז כאילו על זה כתוב בבעלות ראובן, ועל החלק הזה בטלית שהוא אחרי זה כתוב בעלות שמעון, ועל החלק האמצעי כתוב בבעלות קואופרטיב ראובן שמעון. זה המעמד המשפטי של ראובן שמעון, פה הם בעלות אחת, הם הופכים להיות ישות אחת. אז אותו דבר בתורה. דווקא החלק המרכזי הזה, שהוא לא אצל משה ולא אצל הקדוש ברוך הוא, מבטא שהוא של מי? הוא מבטא את האחדות הגמורה שהפכה להיות פה בין משה והקדוש ברוך הוא. יש פה ישות משפטית חדשה. דבקות כזאת שכבר אי אפשר להפריד ולזהות. זה הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. מכוח התורה נוצרת ממש דבקות של אחדות. וזה דווקא הטפחיים באמצע מבטא. אומר המהר"ל, ואי אפשר שיהיה מעלה יותר עליונה כמו זאת. מה זה? דבקות בהשם עד כדי אחדות גמורה. מה זה הדבר הזה? מעליה כזאת עליונה. כי על ידי התורה שהיא השם יתברך נותן לישראל, וישראל הם המקבלים, לכך התורה היא אמצעי לעשות חיבור ודבקות גמורה. לכן דווקא המדרש כל כך עקרוני לו לסרטט את הציור המדויק, מי אוכל זה איפה, כדי להבליט לנו עד כמה אחדות פה עם הקדוש ברוך הוא, על ידי התורה בלבד, נוצרת אחדות כזאת עמוקה בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. ואילו היה חלק ביד הקדוש ברוך הוא וחלק בידו של משה, כמו שהיינו אולי מצפים, כן, שהוא יחזיק שלוש, והוא יחזיק שלוש, היה הדבר הזה כאילו היה כאן חילוק. כי יש מן התורה שהוא שייך אל השם יתברך, ויש שהוא שייך אל המקבל. וכאשר יש כאן טפחיים חלק ביניהם, דבר זה הוא חיבור אל השם יתברך ואל ישראל. זהו חיבור גמור, והוא המעלה יותר עליונה. ואז היה גובר בהם השטן לבטל מהם המעלה הזאת. מה מבטאים הטפחיים? הטפחיים שהקדוש ברוך הוא אוחז מבטאים את הצד בתורה שהוא באמת נשגב לגמרי, שאין אין, אין לאף אחד שייכות בו חוץ מהקדוש ברוך הוא. השורש העליון של התורה, רק הקדוש ברוך הוא אוחז בו. זה התפחיים שהקדוש ברוך הוא אוחז. התפחיים שמשה אוחז, בא ללמד אותנו, שבסוף התורה מיועדת לאחיזה של, של עם ישראל. זה החלק בתורה שהוא אומר, התורה היא שייכת לעם ישראל, מותאמת לעם ישראל, מדברת בלשון, בשפה, בקליטה, בכלי הקיבול, שהכל מותאם לעם ישראל. אז זה צד אחד בתורה, וזה צד אחד בתורה. יש צד בתורה שהוא נשגב מכל בינת אנוש, זה הצד שהקדוש ברוך הוא אוחז. יש צד בתורה שהיא גם עניינה להיות שייכת ומותאמת לעם ישראל בפועל, זה הצד שמשה אוחז. אז לכן, אם לא היה תפחיים באמצע, אז היום הוא טוב, התורה יש בה שני צדדים, יש בצד מאוד מאוד עליון, ויש בצד שהיא מדברת בלשון בני אדם, ומסבירה לנו, ונותנת לנו מצוות שאנחנו יכולים להבין וכו'. אבל יש צד שלישי בתורה שהוא הצד הכי עיקרי. מה התורה פועלת, מה התורה יוצרת, וזה התפחיים באמצע. התורה עניינה לייצר את האחדות והחיבור הגמור בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. וזה עיקר החידוש של התורה. בסדר? זאת אומרת, כל אחד מהציורים האלה, כל אחד מהשלבים האלה של התפחיים, יש בו איזו אמירה, יש בו איזו התבוננות. מה התורה מכילה בתוכה? מצד אחד מכילה בתוכה רובד עליון ונשגב לאין ערוך, מצד שני מכילה בתוכה רובד של דיברה תורה בין שום בני אדם, מותאם ובנוי לפי מדרגתנו. מצד שלישי, והוא אולי העיקרי ביותר, מכילה את החיבור הגמור בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז תראו איך המהר"ל פה, כל שלב במדרש הפך להיות, אומרים מה זה ציור כזה, חיצוני כזה, הופך להיות מאוד מאוד עקרוני וחשוב, כן, בהבנה מה זה תורה. בואו נראה, נעשה רק את הצלב האחרון שנעצור פה בנקודה, מה הקטע של המאבק. נכון, זה הדבר האחרון שנשאר לנו פה, להביא את המאבק כשהם נאבקים, ואז משה רבנו גובר. בסדר? נסיים בזה. אז אומר כך. ואז היה גובר בהם השטן לבטל מהם המעלה הזאת. נכון? אמרנו, דווקא בגלל העליונות הזאת, אז השטן עכשיו מתגבר, ונוצר חטא העגל. ואמר, כי גברו ידיו של משה. וזה מפני כי משה הוא המקבל, והתורה היא השלמתו. ולכך כוח של משה שהוא המקבל יותר גובר, כאשר התורה היא השלמתו. לכך ידיו של משה גברו על ידו של הקדוש ברוך הוא, מה שהתורה היא שייך אל השם יתברך, אשר הוא יתברך משפיע התורה, ויותר גובר הכוח הזה שהתורה הוא שייך אל משה, שהוא השלמתו, ממה שהיא לשם יתברך אשר הוא משפיע התורה. הנה התבאר סיבת החטא של ישראל, אשר סיבתו הוא יצר אשר מתגרה בישראל, והטעם אשר אמר. יפה. אז מה הכוונה? אומר המהר"ל, כקדוש ברוך הוא רוצה כאילו אחרי חטא העגל להתגבר, הכוונה היא שאותו צד עליון שבתורה שעליו דיברנו, יש בזה, לאור חטא העגל, לאור המורכבות הזאת של, 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 של תורה בתחתונים, יש צעד מסוים באמת האלוקית שאומר, אי אפשר למסור תורה לעם שיעשה חטאים. זה חילול השם. זה כאילו ביזוי לתורה. הלוכים, נשגבות כזאת היא גדולה, ומה יקרה לה? כן, היא תהפוך להיות מבוזה. כן רוצים, לא רוצים, לפעמים מקיימים, לפעמים לא מקיימים. זה חילול השם מאוד גדול. ולכן יש צד מסוים כביכול בחקירה או ברצון האלוקי, במחשבה האלוקית, באמת יש פה איזה בעיה, יש פה איזה רצון לא למסור ככה תורה, כן? מצד החילול השם שבדם. מצד שני, מה שהתורה שייכת אל משה כי הוא המקבל והתורה היא השלמתו, לכך כוח שמשה הוא המקבל הוא יותר גובר. כלומר שבסופו של דבר, משה פה לא מבטא את משה נגד הקדוש ברוך הוא. משה מבטא צד בחשיבה האלוקית, צד ברצון האלוקי. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו יישר כוח. משה מבטא פה את הצד שבה הרצון האלוקי רוצה שהתורה תרד למטה ותשפיע למטה. התאווה לו הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה מהתחתונים. משה רבנו מבטא את השקיקה של העולם התחתון אל התורה. את הרצון שהעולם התחתון כל כך שייך אל התורה, וכל כך צריך את התורה, כל כך זקוק לתורה. וזה רצון השם שהתורה תרד לתחתונים. זאת אומרת, יש פה שני צדדים. מצד אחד, כביכול החילול השם שיש בירידה של התורה, מצד שני, הקידוש השם שיש בירידה של התורה. אז זה הרצוי דעמי את המשנה, משנה מסכת, עבוד אני חושב, גדול קידוש השם מחילול השם. הרצוי דעה שואל, מה החידוש? גדול קידוש השם מחילול השם. ברור מה. מה החידוש? הרצוי דעה אומר שהמם זה מם מתוך. גדול קידוש השם שנוצר מתוך חילול השם. לא יותר מחילול השם, אלא שנוצר מחילול השם. זאת אומרת, יש מצב כזה שבו יהיה חילול השם, אבל הוא ייצור בסופו של דבר קידוש השם הרבה הרבה יותר גדול. ולכן זה שווה את זה. כי יש תורה בעולם העליון, ויש תורה שמצליחה להרדת ולתקן את כל המציאות התחתונה. ולברר שכל המציאות התחתונה נועדה להיות כולה מרוממת. ואז התורה עושה את תפקידה, עושה את פעולתה. שאין עניינה להישאר רק בעולם העליון, עניינה לרדת אל התחתונים, ולברר כמה כל המציאות היא שייכת אל הטוב ואל הקדושה, אל הטעם. זה הקידוש השם שיהיה אחרי כל התהליך. ולכן, אבא אמין הראשונה אומר, רגע, איך אפשר לעשות תורה, התורה תתבזה, התורה כן תרד ממעלתה. מצד שני, לא, יש רצון יותר עמוק שאותו מבטא משה. שהתורה תרד, למרות הסיבוכים, למרות הקשיים, התורה תרד ותפעל בתוך המציאות ותתקן את המציאות התחתונה. ולכן זה הרצון האלוקי היותר עמוק. כן? ולכן הקדוש ברוך הוא משבח את משה על גבורתו. הדבר הזה גם שייך להרבה דילמות, גם בחיינו, שהרבה פעמים, כן, יש מצבים כאלו שתורה יורדת לתחתונים, זה כאילו בשביל להוריד תורה לציבור, לתלמידים או לעם ישראל, כל מיני מצבים, לפעמים יש הרגשה שמה עכשיו? מורידים את השיח, מורידים את עצם המפגש של התורה, מציאות תחתונה, הוא הרבה פעמים יש בו מורכבות, יש בו, עכשיו כביכול איזה הנמכה, אבל המטרה היא בסופו של דבר, כן, אם המטרה היא להנמיך כדי להנמיך זה משהו לא טוב, אבל אם המטרה היא לבוא עם התורה למציאות התחתונה כדי לרומם את המציאות התחתונה, אז המורכבות הזאת היא בסופו של דבר נשווה את כל המהלך, כי בסוף כל התיקון הגדול שהיא תביא, הוא המטרה יותר עמוקה, הוא רצון השם יותר עמוק. כן? עוד פעם יותר בקול? לא, התורה מדברת בלשון בני אדם, המדרש במיוחד, כאילו, הרי כל התורה, כל המחלוקות בתורה, בית הלל בית שמאי, זה גם שתי רצונות של הקדוש ברוך הוא, כן? משה ואהרון זה שתי רצונות של הקדוש ברוך הוא, רבי עקיבא ורשב"י. הרצון האלוקי השלם חייב לרדת אלינו ברצונות שונים כדי שנקלוט את שלמותו, כן? דווקא בגללנו, כן, אנחנו רוצים לשמוע את הדין ואת הרחמים בשני, המקור האלוקי, הם לא סותרים, כן, המקור האלוקי העליון, אז שני הרצונות האלה לא סותרים, כן, אבל בנפש שלנו, כביכול, אני מרגיש כאילו המדרש שזה בא לומר, צריכה להיות לנו גם את האהבה אמינה וגם את המסקנה. צריך להיות לנו בנפש לפעמים איזה רתיעה, איך יכול להיות בכלל למסור תורה, מה שהיה, כן, לפעמים, באים לך כל מיני, בהתחלת שיעור א', כל מיני כאלה שנחתו כרגע מתאילנד וכל מיני, מה אפשר למסור להם תורה, פוחזים, תלכו, תנקו את עצמכם, תבואו אחר כך, לפעמים ממש, שאנחנו נלמד תורה, מה אנחנו חוזים בדבר כזה גדול? וזה אהבה מין חשובה מאוד, שנרגיש כך. כן? קודם כל שנבין, יש פה בכלל חידוש, בכלל שאנחנו חוזים בדבר כזה קדוש, ואחר כך נרגיע את עצמנו שזה רצון השם, כן? שזה גם היותר מכוונת של ריבון השם. גם זה רצון השם. את אומרת, כי
הוא לוקח את המוחות,
נכון.
הוא
רואה, ושובר, נכון, יפה מאוד. אז אני חושב, אם נמשיך ברציונל של המהר"ל ככה, מצד אחד התורה נמסרת, למרות שהקדוש ברוך הוא יודע שאת חטא העגל. הקדוש ברוך הוא יודע שאת חטא העגל, והוא מוסר את התורה, וזה רגע נצחי. מצד שני, כמו שאת אומרת, רגע, למה אתה מוסר את התורה, אם אתה יודע שהתורה תרד למטה, היא תישבר. כן? זה בדיוק הנקודה. הוא יודע שהתורה תלד למטה תישבר, היא תישבר, אבל היא תאסף מחדש, ותיבנה מחדש. עוד פעם תעל, עוד פעם נרד, עוד פעם נעלה. זאת אומרת, במציאות התחתונה, כן, התורה לפעמים תישבר. כן? במציאות העליונה, ריבונו של עולם יודע את זה. ואף על פי כן הוא מוסר לנו תורה, מכוח הבירור של משה.
וגם מהצד של משה, כי הוא רואה והוא לוקח, והוא מגיע והוא שובר.
נכון, וכך צריך להיות, למה? הוא לוקח את זה בצד העקרוני, הכוונה. כן, תורה נמסרת לעם ישראל לנצח. עכשיו, האם זה אומר שעם ישראל יוחז במדרגה של התורה תמיד בצורה שלמה? לא, בגלל זה הקדוש ברוך הוא לא רצה למסור אותה. הוא ידע מראש שיהיה לזה מחיר. ומשה רבנו גם יודע שיהיה לזה מחיר. ואף אחד קודם כל לוקח את התורה, והתורה עכשיו נמסרה לעם ישראל לנצח. עכשיו, בפועל שתבוא לתוך המציאות, לפעמים היא תישבר, ותיבנה מחדש, ושוב תישבר, ושוב. וזה החילול השם שממנו פחד הקדוש ברוך הוא למעלה, ובכל זאת הכריע שכן, אף על פי כן תימסר התורה. למרות שהיא תישבר, ואיך כתוב? לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. זה פילפי. בתוך ארון הברית הניחו גם את הלוחות השלמים, לוחות השניים, וגם את הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים עדיין איתנו. וההבנה שלפעמים כדי להגיע ללוחות צריך לעבור דרך שברי לוחות. יהיה חילול השם ולאט קידוש השם, ויהיה שבירה ועלייה, ויהיה חטא ויהיה תשובה. זה הדרך שלאט לאט התורה בתוך התחתונים תפלס את דרכה. ואחרי זה הוא אומר לי, שווה לי. כן? שווה לי השבירה, וזה בדיוק כאילו הוויתור האלוקי פה, למען התיקון של, של, של העולם, והבאת התורה האלוקי לתוך המציאות. בסדר? טוב. חזקות ברוכות, חזקות שלנו.